עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, והראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ואמרו אל משה ולאלעזר הכהן, ואל נשיאי העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון והללאו, ושבם ונבו ובואן, וקומות שונים, כן? הארץ אשר יקע השם לפני עדת ישראל ארץ מקנאי, ולעבדיך מקנה, ויאמרו, פסוקי, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, כדי לעשות קו, אל תעבירנו את הירדן. שאלתנו הראשונה היא, איך אפשר להעלות על הדעת? בני גד ובני ראובן, כמובן עם נשיאי השבטים האלו, מבקשים ממשה רבינו, אל תעבירנו את הירדן. למה? כי שם החיים נוחים יותר, כי עבר הירדן היא ארץ מקנה, לעבדיך מקנה. איך בכלל עולה על הדעת? מה הם חושבים? שמשה רבינו יגיד להם, בבקשה, תראו את התגובה של משה רבינו. מה משה רבינו אומר להם? ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. ויותר מזה, למה תהניעו את לב בני ישראל מיעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? כי כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם השם. והקדוש ברוך הוא כועס עליהם, פסוק י' ד' עוד קו, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם אל ישראל. הקמתם תרבות אנשים, יצרתם פה איזשהו קלצ'ר, איזו תרבות שכל עניינה הכי טוב במדבר, למה להגיע לארץ ישראל? שרבנו יש לו טענות גדולות אליהם. השאלתנו הראשונה היא, איך בני גד ובני ראובן מוכנים לוותר על ארץ ישראל בגלל החיים הנוחים יותר להם ולמקנה אשר להם? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. מיד, כשבני גד ובני ראובן שומעים את משה, ניגשים אליו בקטע הראשון, פסוק ת' זין, והיגשו אליו, ויאמרו גדרו צון יבנה למקנינו פה, והערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר אם יביאינו אל מקומם, וישב טפינו בערי המבצר, מפני יושבי הארץ. לא נשוב אל בתינו, עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו, כי לא נלחל איתם מעבר הירדן והלאה, כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה. זאת אומרת, מסבירים לו, מסביר אברבנאל, אפשר לראות את זה אחר כך, בקטע השני נאמר את זה בעל פה, משה רבנו יש פה טעות, חס וחלילה, אנחנו נהיה החיילים הכי טובים, אנחנו נהיה ראשונים במלחמה, לא נחזור הביתה לעבר הירדן, עד שהיהודי האחרון בארץ ישראל יישב תחת גפנו, תחת תאנתו, יהיה לו בית, ורק אז נחזור. מה משה רבינו עושה? אחרי שהוא שומע את זה, בקטע השלישי, ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד הורישו את אויבה מפנה, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו, והייתם מקיים מהשם ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם להשם, ודעו חטאתכם, אשר תמצא אתכם, יהיה לכם חטא גדול מאוד, בנו לכם ערים לטפכם, וגדרות לצונכם, והיוצא מפיכם תעשו. זאת אומרת, אני מוכן לקבל את מה שאמרתם. רק עשה איתם, משה רבנו תנאי כפול. נדמה לי, אם אנחנו היינו במקום משה רבינו, היינו אומרים משהו אחר. היינו אומרים בסדר, אין בעיה, מוכנים, מוכן שתקבלו את עבר הירדן, אבל קודם כולם ייכנסו לארץ. תהיו בארץ. המלחמה תהיה כמה שתהיה, החלוקה תהיה כמה שנים שזה ייקח, ואחר כך, אם אתם רוצים, תחזרו לעבר הירדן, המזרחי, עם כולכם ביחד, ותהיו שם. ברגע שמשה רבינו מסכים שבני גד ובני ראובן יבנו ערים לטפם, נשותיהם, לצונם, ורק הגברים יצאו למלחמה, זה בעייתי מאוד. אף פעם אי אפשר לדעת כמה זמן המלחמה תהיה. הנה, כמה זמן לקחה המלחמה? 7 שנים. חילקו את הארץ? עוד 7 שנים. בינתיים העטף, הילדים, הנערים, הנערות גדלים, הם מתחתנים, הם כבר מקימים את הדור הבא. זה לא פשוט. ויותר מזה, יבואו שבטים אחרים ויגידו, גם אנחנו רוצים. גם אנחנו נשאר עם אנשים ועטף, שם, ואתם תצאו למלחמה, תודיעו שהמלחמה נגמרה, ויש את ארץ ישראל. נבוא, נעבור, ונתחלק כל שבט במקום שלו. הרי הבקשה הזאת שבני גד ובני ראובן להשאיר את הנשים והטף, והצון והכל בעבר הירדן, יכולה לגרום שגם שבטים אחרים ימצאו את זה. ואז יהיה שוב פעם נס אחד גדול. בלבול אחד גדול. אז שאלתנו השנייה היא, מדוע משה רבינו מוכן לקבל שהאנשים והטף והצון, כולם יהיו בעבר הירדן, יבנו להם בתים, ורק הגברים יעברו את הירדן למלחמה? נשמע יותר הגיוני שכולם קודם יגיעו לארץ ישראל, ואז ההרגשה היא טובה, כולם ביחד, אחר כך מחלקים את הארץ, הם יכולים לחזור לעבר הירדן המזרחי. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, המצווה האחרונה החדשה, עם כל הפרטים שלה, שחותמת את ספר במדבר, ספר במדבר בעצם זה חתימת התורה, באופן מסוים, כי הרי ספר דברים זה משנה תורה, כמובן זה חלק מהתורה, שלא נתבלבל, אבל זה החתימה, מהי הפרשה האחרונה החדשה, בקטע החמישי, וידבר השם אל משה לאמור, דבר עם בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן, ארץ הכנען, ויקראתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, בנה שם הרוצח מכה נפש בשגגה, והיו לכם מהערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני ידה למשפט. והערים אשר תיתנו 6 ערי מקלט תהיינה לכם, את 3 הערים תיתנו מעבר הירדן, ואת 3 הערים תיתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה. שאלתנו השלישית, מדוע הפרשה החדשה שחותמת את ספר במדבר היא פרשת ערי מקלט, שמי שהרג בשגגה רץ לעיר מקלט? למה עם זה מסיימים את הספר? וחלק מהשאלה הזאת, חלק נוסף, נאמר בספר דברים במשנה תורה בקטע השישי, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ שמדיבר לתת לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך ללכת בדרכיו כל הימים, כדי לעשות קו, ויסבת לך עוד 3 ערים על 3 האלה. אומר הרמב״ם בקטע השביעי, בהלכות רוצח פשט בפסוקים, בימי מלך המשיח, מוסיפים 3 אחרות על אלו 6, שנאמר ויסבת לך עוד 3 ערים, על 3 האלה. שאלתנו השלישית, חלק השני שלה, מדוע בימות המשיח צריך עוד ערי מקלט? אדרבה, אם צריך עוד ערי מקלט, צריך מתי? היום. אז מלא הארץ דעה את השם, אנשים יהיו יותר רגועים, יהיה יותר עירת השם. אז למה צריך לעתיד לבוא עוד 3 ערי מקלט? אלה הם השאלות שאנחנו מבקשים לעסוק בסיום והחתימה של ספר במדבר, ומזה לראות קו שני שחוצה את כל הספר, מראשיתו ועד סופו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך אפשר להסביר את בקשת בני גד ובני ראובן, אל תעבירנו את הירדן? האם חיים נוחים יותר בעבר הירדן? חשובים להם יותר מארץ ישראל? ארץ, הנה השם אלוקיך בארץ, עם כל הברכה וההשפעה הגדולה? איך קורה דבר כזה? שאלה נוספת, שבני גד ובני ראובן מסבירים שהם יצאו למלחמה, חלוצים, רק אנשים והטף והצון, יבנו להם בתים, גדרות צון בעבר הירדן. איך משה רבינו מקבל את זה? זה יכול הרי לעורר ששבטים אחים גם ירצו את זה. ומי יודע לאיפה זה יוביל, אולי בסוף יישארו ולא ירצו בכלל להיכנס לארץ ישראל? מדוע משה רבינו לא אומר להם, בואו עוד לארץ, תעשו מה שאתם אומרים, אחר כך תחזרו בחזרה. למה הוא אומר להם, היוצא מפיכם תעשו? השאלה השלישית, מדוע המצווה החדשה החותמת בספר במדבר היא מצוות ערי המקלט? ומעבר לזה, כפי שנאמר בהמשך בתחילת דברים, שערי המקלט לעתיד לבוא מימות המשיח יצטרכו להבדיל עוד 3 ערי מקלט, סך הכל 9 ערי מקלט. מדוע בימות המשיח יש צורך בעוד 3 ערי מקלט? הרי עד רבה, אז יהיה יותר עירת שמיים, יהיה פחות הורגים בשגגה. אם צריך, צריך היום, לא צריך מחר. מהו ההסבר לכך? אלה הם השאלות. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. המשנה מלמד אותנו במסכת אבות, אין לך אדם שאין לו שעה. אין לך דבר שאין לו מקום. לכל אדם יש את השעות הטובות שלו, ולכל דבר יש את המקום המיוחד שלו. מקום ואדם תמיד תמיד הולכים ביחד. בגמרא, בנביא, רואים הרבה פעמים שמות של אנשים עם המקום שהם גרו בו. אם זה רבי יוסי הגלילי, למה רבי יוסי? למה רבי יוסי הגלילי? כי אם הוא היה גר בנגב, הוא היה רבי יוסי אחר. הוא רבי יוסי כי הוא גר בגליל. שאול מרחובות נהר. שאול גר במקום שנקרא רחובות נהר, ואם הוא גר בשכונה אחרת או בעיר אחרת, לא. שאול הוא שאול כי הוא גר ברחובות נהר, וככה הרבה הרבה דוגמאות. ומעניין, הגמרא אומרת במסכת סוטה בקטע השמיני, אמר רב יהודה אמר רב, 40 יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. בת קול יוצאת ואומרת, לא רק מי יתחתן עם מי, ראובן עם רחל, אלא גם איפה יגורו, איפה המקום הכי מתאים להם לגור? כי המקום הוא חלק מהפרסונליטי, וחלק מהאישיות של האדם. לא קורה הרבה פעמים, מגיעים אנשים שגרים בעיר הגדולה, בשליים, תל אביב, לדרום, לצפון, אומרים, איך אפשר לגור בכזה מקום שקט? כל כך משעמם, שקט? באים אנשים מהכפר, לעיר הגדולה, איך אפשר לגור בעיר הגדולה? העיר הגדולה? כזה רעש. כל אחד מוצא את המקום שמתאים לו לפי תכונת נפשו. לפי תכונת נפשו. ומעניין, אחרי השואה, הרבה אדמו"רים בחרו לגור בתל אביב. אדמו"רים שונים בחרו לגור דווקא בעיר תל אביב. תל אביב עיר הקודש. ולמה עיר הקודש? תל אביב זאת אחת הערים שאין בה צ'רץ', אין בה כנסייה, עד היום. ביפו יש, בתל אביב אין. יש בה קדושה מיוחדת, אין בה את העבודה זרה הזאת. אז לכן כל דברים האחרים יגיעו ואיתו בזמנו הכל, זה בכלל לא שאלה. וככה, כל מקום יש לו את המיוחדות שלו. את הדבר שנוגע לו, אחד האגרות, שרב קוק עונה לבני זוג, שהיה ביניהם ויכוח איפה לגור, אחד מבני הזוג רצה לגור בירושלים, השני רצה לגור במקום אחר, אז כותב להם הרב קוק זצ"ל בקטע התשיעי, אפילו בדרך הפשטות, יש לכל אדם לכל מקום הוא מקום חיבת קודש מיוחדת בפני עצמה. למשל, פה עיר הקודש יפו, תיבנה ותיכונן. יש תחבב מצד שהוא גבול המסומן בתורה הקדושה, גבול ים. מצד שבעל אחיונה הנביא, עליו השלום, בוודאי כמה וכמה תיקונים השריש בהליכתו לדורות. באו ובאו הדוברות לשלמה המלך, עליו השלום, לבניין בית המקדש. נעשה נס לניקנור, גם היה ביפו, בנמל. ואף על פי שירושלים חביבה מאוד, וקדושתה כוללת את הכל, ויישובה קודם לכל, מכל מקום, כל אחד שהשיג על פי פרטיות, שורש נשמתו, שהוא שייך לקדושה המיוחדת הפרטית השייכת לאותה עיר, היה קובע מה דירתו. אחד מתאים לגור לו בחיפה, אחד מתאים לגור בירושלים, אחד בעיר, אחד בכפר, כל אחד לפי תכונת נפשו. אז אין לך אדם שאין לו מקום, כל אדם והמקום שלו. כשם שהדברים אמורים בין בני אדם ומקום מגוריהם, כך הדברים אמורים בין העמים למדינות שבהם הם גרים. הצרפתי יגור בצרפת, והאנגלי יגור באנגליה, אמריקאי באמריקה, כל אחד לפי אומתו והתרבות של האומה שלו. עם ישראל יגור בארץ המיוחדת לו. מה מיוחדת בארץ ישראל, מה מיוחד בארץ ישראל שמחבר אותנו דווקא לשם? בקטע העשירי נאמר, פרשת עקב, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם, שתזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. מה זאת אומרת והשקית ברגלך? רגל זה לא רק לג, רגל. רגל זה גם הרגל. במקומות האלה יש איזה הרגל, יש נילוס, משקים, אין בעיה. כך באומות העולם יש גשם, ירוק, זה בסיסטם של העולם. אבל הארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל זה הכל בהנהגה אחרת. ארץ ישראל בשני מילים זה לפני השם. כמה שאצלנו יש יותר לפני השם, כך יש יותר ארץ ישראל. איך אומרת התורה בפרשת בו בקטע 11? והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, אשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך. נתנה זה הווה, זה פרזנט, נתנה עכשיו. מה זה הוא נתנה? נתתי. מה זה נתנה? אומר רשי, בקטע ה-12. נשבע לך, איכן נשבע, והבאתי אתכם אל הארץ, ושנסעתי את ידי לתת אותה לכם. נתנה לך כדי לעשות קו, תהי בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום. ואל תהי בעיניך כירושת אבות. ארץ ישראל לא ניתנה לנו אתמול, שלשום. היא ניתנה לאבות. אבל היום היא ניתנת לנו מחדש. עד כמה שאנחנו מרגישים יותר ארץ ישראל, יותר לפני השם, יש ארץ ישראל. נכון, לא יתוש השם עמו, נחלתו לא יעזור, אבל ארץ ישראל חזקה, בטוחה, כמה שמרגישים יותר לפני השם. ולכן, מעניין מאוד, לפני תקיעת שופר, אומרים 7 פעמים, ברוב קהילות ישראל, מזמור תהילים, פרק ממזיין, למנצח לבני קורח מזמור, כל העמים תיקו חף, הריעו לאלוהים בכל רינה. למה? כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. פסוק זין, זמרו אלוקים, זמרו, זמרו, למלכנו זמרו. כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו משכיל, מלך אלוקים על גויים. אלוקים יושב על כיסא קודשו. כל פעם, מלך, מלאך, מלך. ממליכים את הקדוש ברוך הוא. והנה פסוק ה', לפי הפסוק מעניין. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב, אשר האב סלע. אומר הרד"ק בקטע 14, יבחר לנו מה שהיה מקודם שלנו, דהיינו ארץ ישראל, אתה גם כן בחר אותה לנו. והשיבנו אליה, והארץ הזאת היא גאון יעקב ותפארתה. מעניין מאוד, כל המזמור מדבר על מלך השם, מלך גדול, זמרו למלכנו זמרו, מלאך אלוקים על גויים. מה עושה פה ארץ ישראל? איך ארץ ישראל נכנסת למזמור הזה? כי מה היהודי בכל מקום בעולם מרגיש רגע לפני תקיעת שופר? מה הוא מרגיש? איש, אישה, כל אחד, מה מרגישים? לפני השם. זה רגע רציני. אדם מכוון את הכוונות שלו, את התפילות שלו, את הבקשות שלו, שהכל יעלו עם השופר. זה רגע מאוד רציני, אדם מרגיש לפני השם. את זה אפשר להרגיש 365 יום בשנה, 24 שעות, איפה? ארץ ישראל. ארץ ישראל. אז הנה לנו, איזה מעלה יש לארץ. מעלה כזאת נפלאה, לפני השם כל הזמן. איך בני גד ובני ראובן מוכנים לוותר על ארץ ישראל כזאת? איך הם מוכנים? אל תעבירנו את הירדן. למה? התשובה היא, בכמה מילים, הכל מקופל. בקטע הראשון, המילים הראשונות. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ממש לא מבין. איך לבני גד ולבני ראובן יש מקנה? אם התורה אומרת עצום מאוד, זה לא במושגים שלנו. היה להם כמות אדירה, כבשים, עיזים, מה שרק צריך. עצום מאוד, איך? למה לכל השבטים אין את זה? כי בני גד ובני ראובן, בוקר אחד או ערב, שומעים את משה רבינו, שאומר, ממחר כל יום יורד מן. אם תאכלו את המן, תהיו בריאים, תהיו חזקים, תהיו שמחים. כל מה שתרצו בחיים, תקבלו דרך המן. בערב, כל ערב יגיע הסלב, תאכלו סלב. אם אתם אוכלים כך, זהו. מה שתרצו יהיה לכם. בני גד ובני ראובן החליטו, אנחנו אוכלים רק מן בבוקר, במשך היום. כמובן, בכמות המתאימה, לא יותר מדי, לא פחות מדי, כמו שאומרת הגמרא בעירובין. והם היו בריאים, והיו חזקים, והיו שמחים. אבל שאר השבטים רצו על האש. רצו איזה סטייק, איזה בשר, מותר לשחוט, למה לא? אף אחד לא אמר שעשו. אז לבני גד ובני ראובן היה מקנה עצום מאוד. למה? כי הם לא אכלו בשר. שאר השבטים אכלו גם בשר. והנה מגיע יום, ועם ישראל שומע שמשה רבינו לא עובר את הירדן. הוא הולך למות. באור ההר שם, אחד ההרים. אומרים בני גד ובני ראובן, אנחנו לא יכולים להשאיר את משה רבינו לבד. לא נשאיר אותו שם לבד. בזכותו אנחנו בריאים וחזקים ושמחים, ויש לנו הכל. איך אפשר להשאיר אותו לבד? אנחנו נשאר איתו שם. אנחנו יודעים מה זה ארץ ישראל, יודעים מה זה מסירות, יודעים מה זה המקום הקדוש הנפלא הזה. אבל אדרבה, אנחנו חייבים להכיר טובה למשה רבינו, נהיה איתו ביחד. בני גד ובני ראובן לא ביקשו את עבר הירדן כי זה ארץ מקנה. ואני אראה לכם את זה בפסוקים. הכל כתוב. בואו נראה בקטע הראשון. ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן עצום מאוד. והראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. זה אינפורמציה. היה להם מקנה גדול, המקום ארץ מקנה. פסוק ד', ארץ אשר יקה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. זה אינפורמציה. יש להם מקנה וארץ ארץ מקנה. עכשיו שמים לב שיש הפסקה בפסוקים. רואים? אתם יודעים מה זה? גם בתורה זה אותו דבר. פירוש הדבר, פרשה סתומה, האות סמך. שהפרשה היא פתוחה זה קרוב יותר. זאת אומרת, נגמר הדבר, זהו. קיבלנו את האינפורמציה, עבר הירדן היא ארץ מקנה, בני גד ובני ראובן יש להם הרבה מקנה, זהו, נגמר. עכשיו מתחילים דבר חדש, מה יאמרו? אם מצאנו חן בעיניך, יוטל את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה. אל תעבירנו את הירדן. הם לא אומרים כי, בגלל, כי עבר הירדן זה ארץ מקנה. אל תעבירנו את הירדן, זה הכל. למה באמת? כי הם רוצים לא להשאיר את משה רבינו לבד. איפה אני יודע את זה? מי אמר לי שזה הכוונה? התורה בעצמה. לרגע אחד, בקטע ה-16. משה רבינו ערב מותו מברך את השבטים. מה הוא אומר? הוא לגד אמר, ברוך מרחיב גד, כל אבי שכן, ותרב זרוע אף קודקוד, ויר ראשית לו. בני גד ובני רבן קיבלו ראשית לפני כולם, כי שם, כדי לעשות קו, חלקת מחוקק ספון. מה אומר משה רבנו? למה הם רצו להישאר שם? כי שם החלקה, הקבר, הגרב, של המחוקק הגדול, משה רבנו, ספון, תמון, קבור. ויתר השם צדקות השם עשה משפטיו עם ישראל. זה הסיבה שהם רצו להישאר בעבר הירדן. לכן משה רבינו מקבל שהאנשים והעטף יבנו להם בתים וגדרות לצון, ורק הגברים יעברו. כי הרי משה רבינו לא עובר את הירדן. משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל. אמרו לו, אנחנו לא נשאיר אותך רגע לבד. כל משפחותינו יהיו שם, עם הכל. אתה לא לבד. אתה נתת לנו כזה כוח גדול? יש לנו הכרת הטוב. ובואו נבין את זה עוד יותר לעומק. ותראו דבר פלאי, פלאי פלאים. יש מדרש, מביא אותו התוספות במסכת סוטה, אחרי שבלעם לא הצליח לקלל את ישראל, הוא מציע לבלק איך להכשיל את ישראל בזנות בשיטים, וביחד עם זה גם עבדו עבודה זרה לבעל פאור. נכון? איזה עבודה זרה זאת בעל פאור? שאנשים היו עושים את הצרכים שלהם על העבודה זרה. מוזר מאוד, אבל זה היה עבודה זרה. וכל שנה, אומרים חזל, בעל פאור עולה ומקטרג על עם ישראל. תראו לאיפה הם הגיעו. תראו גם איזה עבודה זרה הם עבדו. ומי עוצר את הכתרוג? משה רבינו. הוא מוריד את הכתרוג. הוא שמה. כשבעל פאור עולה בעבר הירדן, משה עוצר אותו. אבל לא רק משה. גם בני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן לא עבדו לבעל פאור. למה? כי הרי הם אכלו את המן. זה היה האוכל שלהם. מן זה אוכל שנבלה באיברים. מן לא מביא את האדם ליציאות, לצאת, לשירותים. אז היהודי הגדול, משה רבינו, עם היהודי הכי פשוט, מבני גד ובני ראובן, הם כל שנה עוצרים את הכתרוג של מי? של בעל פאור. את הקומפליין, את האפשרות לבוא ולהגיד, הנה עם ישראל מגיע להם עונש. למה? כי הם עבדו עבודה זרה, איזה עבודה זרה מכוערת. מי עוצר את זה? מי לא נותן לבעל פאור להמשיך לקטרג? משה ובני גד ובני ראובן. פילי פלי. לכן, משה רבינו הסכים ואמר להם, היוצא מפיכם תעשו. רק למשה רבינו הייתה בעיה אחת. והוא הרגיש את זה כמנהיג. מה אמרו בני גד ובני ראובן בקטע הראשון? פסוק ט' זין. נחזור רגע לקטע הראשון, פסוק ט' זין. והיגשו אליו, ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, והרים לטפינו. שימו לב עכשיו, כדי לעשות קו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר אם הביאנו אל מקומם, וישב תפינו בערי המבצר, לפני יושבי הארץ, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל? אומר משה, סליחה, מה, אתם תעברו החיילים, הסיירת, האליט, לפני בני ישראל? לא, לא. לא עוברים חלוצים לפני בני ישראל. שרבנו בקטע השלישי מתקן אותם. ואומר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן עוד הפעם לפני השם, עד הורישות איבה מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם. ופסוק אחרי זה, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. עוד פעם ועוד פעם. חלוצים עוברים לפני השם. כשאדם מרגיש שהוא עובר חלוץ לפני בני ישראל, זה יכול להביא אותו להרגשה של כוחי ועוצם ידי, ולא דברים אחרים. אז משה רבינו פה מיד מתקן אותם, והם מקבלים את זה. כי מה הם אומרים לו בקטע הרביעי למעלה בצד שמאל? ויאמרו בני גד ובני ראובן אל משה, לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה, טפינו, נשינו, מקנינו, וכל בהמתנו יהיו שם, בערי הגלעד, ועבדיך, לעשות קו בבקשה, יעברו כל חלוץ, צבא לפני השם למלחמה, כאשר אדוני דובר. ובהמשך, פסוק כ"ט, ואמר משה עליהם גם, אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני השם, ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתי להם את הארץ, את ארץ גלעד לאחוזה. והם אומרים לו, פסוק למד ב', אנחנו נעבור חלוצים לפני השם, ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. אבל למרות שהם הסכימו לתיקון של משה, והם באמת מבינים את זה, שרבינו הבין, בכל זאת, אם הדיבור הראשון שלהם היה, אנחנו נעבור חלוצים לפני בני ישראל, צריך לחזק את זה עוד קצת. לא רק שהם מבינים, שגם הדורות הבאים יבינו. לכן משה רבינו שולח להם את חצי שבט המנשה. הרי בני גד ובני ראובן היו בעבר הירדן וחצי שבט המנשה. למה חצי שבט המנשה? אומר הנציב, נאמר אותו בעל פה, דבר מדהים. למה חצי שבט המנשה? כשיעקב אבינו מברך את אפרים ומנשה, מנשה ואפרים, הוא מסכל את ידיו, הזכרנו את זה פעם, יד ימין על ראש אפרים, יד שמאל על ראש מנשה. רק את הידיים משה רבינו החליף, סיכל, אבל לא את הרגליים. מנשה עמד מול רגל ימין, אפרים עמד מול רגל שמאל. פירוש הדבר, הידיים, אומר הנציב, הידיים מסמלים רוחניות. שאו ידיכם קודש, ברכו את השם. בתחילת ספר במדבר, סופרים את עם ישראל. סופרים את עם ישראל עוד פעם בפרשת פנחס. כל הספר נקרא חומש הפיקודים. יש בספר הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד עניינים. קורח ובילה ועוד. והים כמיתוני, אבל איך נקרא הספר חומש הפיקודים? למה? כי ספרו אותנו פעמיים? כן. מה המיוחד בזה? בפעם הראשונה שספרו אותנו בתחילת הספר, קודם הופיע אפרים, אחר כך מנשה. בפרשת פנחס, עומדים להיכנס כבר לארץ, קודם הופיע מנשה, ואחר כך אפרים. כי כשנמצאים במדבר, והמדבר, החיים הם חיים רוחניים, מן, סלב, באר, קבלת התורה, אוהל מועד, שם מופיע קודם אפרים. עומדים להיכנס לארץ, שם מופיע מנשה לפני אפרים, שם צריך שני רגליים על הקרקע, ואת הרגליים על הקרקע לחיות חיים פרקטיים, אבל לחבר את הכל לקדושה, לחבר את הכל לתורה, שם קודם מנשה. מנשה הוא עם שני רגליים על הקרקע, אבל כסולם הוא צב ארצה וראשו מגיע השמיים. הוא יכול לחבר את כל הדורות שיגורו בעבר הירדן לארץ ישראל. לדעת שהמקום שבו מרגישים לפני השם זה ארץ ישראל. נכון, הם שם כי הם לא רוצים להשאיר את משה רבנו לבד. אבל המקום שאליו הם צריכים להגיע, לבקר ולהיות מדי פעם, המקום שמשה רבנו רצה להגיע לארץ ישראל, לפני השם. ולכן אומר הנציב בצורה נפלאה, כשאדם בוחר איפה לגור, איפה לגור, שיגור במקום איפה שיש בית כנסת, ישיבה, שהוא יוכל להיכנס, יוכל להרגיש דרך התורה והתפילה לפני השם. והזכרנו בהרבה פעמים בעבר, שיעקב אבינו יורד למצרים, את מי הוא שולח? לפניו את יהודה, למה? לפתוח לו בית מדרש. יוסף לא יכול לעשות את זה? הרבה יותר טוב מיהודה. כי יעקב רצה להראות את הפריוריטי, את העדיפות שלו. את המקום של תורה. זה דבר ראשון. ולכן אומר לנו רב צדוק הכהן מלובלין, אדם הולך לבנות בית. הוא עומד עם האדריכל, עם כל התוכניות. מה הדבר הראשון שהוא צריך לבקש מהאדריכל בבית? הדבר הראשון. איפה יהיה חדר לימוד? איפה יהיה פינה בבית עם ספרים שאפשר לרדת לשם, לסגור את הדלת או לא לסגור ולשבת וללמוד? כשאדם את זה מחפש בהתחלה, אז כל הבית הוא בית של תורה. הוא בית של ברכה. את זה באה התורה ללמד אותנו. הרי המקלט, כן, הרי המקלט. זוהי הפרשה שחותמת את ספר במדבר. למה? כל פעם שפותחים ארון קודש, מוציאים ספר תורה, או לפני הקריאה, אחרי הקריאה, מגביעים, וכל הציבור מה אומרים? וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. בואו תראו איפה מופיע הפסוק הזה, בקטע ה-15. איך נאמר? אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש. לנו שם הרוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ונס אל אחת מן הערים האל וחי, את בצר במדבר בארץ המישור לרעהוני, ואת רמות בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי, זה המקומות של הרי המקלט. שימו לב הפסוק הבא, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אם היו שואלים אותנו, בטוח, שם לא היינו כותבים את הפסוק הזה. היו כותבים אותו בפרשת יתרו, בסוף דברים. למה הפסוק הזה מופיע בערי המקלט? כי מה זה עיר מקלט? עיר מקלט זה לא רק מקום שרץ לשם אדם שהרג בשגגה. עיר מקלט זה קונספט, זה מציאות, זה מהות. של מה? לפני השם. תארו לכם אדם הרג בשגגה, גואל אדם רץ אחריו, מותר לו להרוג אותו, הוא רץ, 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 ברגע האחרון, ההורג בשגגה קפץ, הגיע לעיר המקלט, מה הוא מרגיש? תודה הקדוש ברוך הוא, הצלת אותי. כי הוא איבד את המקום שלו, לארץ לא יחופר לדם אשר שפך, כי אם בדם שפכו, אין לו כפרה. אין לו מקום. מי נותן לו מקום? מי? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לו מקום. הרי המקלט. אז מה הוא מרגיש? לפני השם. לכן לעתיד לבוא. בגאולה העתידה בימות המשיח יהיו עוד שלוש ערי מקלט. לא כי יהרגו יותר חס וחלילה בשגגה. שיש עיר מקלט על כל הכבישים המהירים, על כל ההייווייז, על כל הרחובות, יש תמיד שלטים. 20 מייל, 20 קילומטר לעיר מקלט זו, עיר מקלט אחרת. כי כשאדם יראה את השלט על הכביש, עיר מקלט, זה קונספט, זה מהות. של מה? לפני השם. אדם יעשה בחיים מה שהוא רוצה, מה שהוא אוהב, אבל הוא מחבר את זה לתורה, להרגשה. אני עובד לפני השם, אני עובד אצלו, אצלו אני עובד. אצל בורא עולם, אדם מרגיש הוא לפני השם, הכל יש לו, את הברכה, את השמחה, את ההצלחה, את הכל. לכן זה הפרשה שחותמת את ספר במדבר. ולכן לעולם תמיד נגיד, זאת התורה אשר שם, זאת התורה. מה זאת התורה? הרי המקלט. זה כל התורה. כשאדם מרגיש לפני השם, הוא יכול לחבר את הכל בצורה הנכונה, יכול לעשות את הכל בצורה המתאימה. הוא חי חיים שמחים, חיים טובים. זה התורה רוצה מאיתנו. ולכן, לא במקרה, איך נאמר על ראש השנה, ונזכרתם לפני השם, איך נאמר על יום כיפור, לפני השם תתארו, איך כתוב על סוכות, ושמחתם לפני השם. הנעילה של ספר במדבר, לעולם היא בשלושת השבועות. לעולם. בין שבירת הלוחות של 17 בתמוז, לשבירת הרצון של תשעה באב. והיה להם רצון להיכנס לארץ, והם עשו בארץ חמדה. מי שמרגיש לפני השם, הוא יכול לחבר את כל השברים בחזרה, ולגלות כמה רצון יש בתוכו, שהוא לא שם לב. כמה מוטיבציה ואמביציה ושאיפות, ויכולת לבנות וליצור עוד ועוד. את זה התורה רוצה מאיתנו. כך איתנו את ההיבט הזה, שחוצה באמת את כל הספר. כי שאיבדנו אותה לפני השם, קרה כל מה שקרה במדבר. וכשהתחזקנו בה לפני השם, יש לנו יותר את ארץ ישראל, יש לנו יותר את הכל. נראה את הדברים באמת באופן הזה. נראה את הדברים באמת בצורה הזאת. אז נזכה באמת ללכת מחיל אל חיל, ולהרגיש לפני השם ממש בחצרות בית אלוקינו. נזכה באמת לברכה הגדולה, לשמחה הגדולה, ומכוח זה, בסייעתא דשמיא, בורא עולם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה, בברכה, בבריאות ובשמחה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל